במשנה במסכת מגילה בדף כ"ט כתוב כאן סדר הפרשיות בחודש אדר. כתוב כאן בשנייה, בשבת השנייה קוראים זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. החודש הזה לכם, אומר רש"י, ששם פרשת הפסח. ובש"ס ירושלמי גרסינה אמר רב חמה, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה. צריך היה להקדים את פרשת החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוקם המשכן ושני לו נשרפה הפרה. זאת אומרת, הפרה הראשונה, הפרה שעשה משה רבינו, הפרה הזאת נשרפה בבית ניסן, זאת אומרת למוחרת הקמת המשכן. אז מן הראוי היה, ראש חודש היה, בראש חודש הוקם המשכן, ואחד בניסן, ושני לו נשרפה הפרה. ומפני מה הקדימוה? למה הקדימו פרה להחודש? מפני מה הקדימוה? שהיא טהרתן של ישראל. אלה דברים סתומים. זה דבר שהוא, זה ודאי שזה מובן, ודאי שפרה זה, פרה זה פרשה של טהרה. זה ודאי, כן. על זה לא היה נידון בכלל. אבל השאלה הייתה, צריך היה, לפי הסדר, צריך היה להיות, כיוון שהפרה נשרפה בשני, אחרי החודש, אז החודש צריך היה להיות קודם ואחריו. צריך היה לקרוא את פרשת פרה. התשובה היא, מפני מה הקדימוה? לפי שהיא טהרתן של ישראל. טוב, כן. אבל טהרתן של ישראל הייתה בבית ניסן. ראש חודש היה אתמול, ראש חודש היה באלף ניסן. אז השאלה הייתה, בדין הוא שיקדום החודש לפרה. ומפני מה הקדימוה? לפי שהיא טהרתן של ישראל. זה נקרא, התשובה היא לא ממין הטענה, זה לא, פשוט לא ברור מה הנושא, מה היה הנידון ובמה ניחה העובדה שהיא טהרתם של ישראל, אז לכן צריך להקדים את זה. כפי הנראה הפירוש, קודם כל פירוש המילים, לפי שהיא טהרתן של ישראל, מי זאת היא שעליה אומרים היא טהרתן של ישראל? הלשון שהיא טהרתן של ישראל, מי זאת היא? אז כנראה שהירושלמי מתכוון, היא זאת הפרשה, היא זאת לא הפרה, זאת הפרשה. פרשה היא טהרתן של ישראל. לפי שהיא טהרתן של ישראל, הכוונה הפרשה, פרשת פרה, היא טהרתן של ישראל. אז אם היינו קוראים את הפרשה כאילו כנגד עשיית הפרה, הפרה נעשתה אחרי החודש. אבל פרשת פרה היא פרשה קודמת. פרשת פרה היא קודמת, היא צריכה לקדום. היא לפני החודש. נראה, ננסה קצת להבין במה יסקינה, מה כאן הנושא, על מה אנחנו מדברים. על מה אנחנו מדברים? הנושא שאנחנו מדברים עליו זה טומאה וטהרה. טומאה וטהרה. אז כך, כבר הזכרנו, הרבה פעמים אנחנו מדברים על זה תמיד, המילה טומאה, בלשון הקודש, המילה טומאה, טומאה, זה מאותו שורש של תתמם, שזה אטום, טומטום, טמון, כל המילים האלה. תתמם זה הכוונה דבר שהוא לא נהיר, לא בהיר, לא דבר שרואים אותו היטב, לא דבר שרואים דרכו, דבר שסותם, סותם. טומטום, יש כאן משהו סתום שאי אפשר לעמוד עליו, אם המדובר בזכר או המדובר בקיבה. משהו סתום, סתום. תמון זה תמון. אטום זה שוב, אטום זה נקרא דבר שלא רואים אותו. המילה טהורה, טהורה. טהורה זה, בכל מקום בתרגום זה לשון צהריים. צהריים. צהריים נקרא תהירו. צוהר תעשה לטבע. התת והצד הם מתחלפים. צוהר תעשה לטבע, זה הכוונה משהו שקוף שרואים דרכו. משהו שאפשר דרכו לראות דבר. הדבר הוא לא חוצץ, הוא לא סותם, הוא לא אוטם, שאי אפשר יהיה לראות דרכו, אלא הדבר הזה הוא טהור. ברור, ברא כחמה. המילה, כמו שידוע, לשון חכמים תמיד, ברור, בהיר, כשמש בצהריים. במשניות מסכת יומא מזים על טהורו של מזבח. טהורו זה נקרא צידו הגלוי, צידו הפתוח, צידו הברור, גלוי לגמרי, זה נקרא טהורו של מזבח. באופן שהטומאה והטהורה הם סתימה, כיסוי, איתום, איתום, או נשתמש בלשון שכן, שאני יודע, יותר חדה, יותר מובנת, טמטום, נקרא סתימה פשוט, סתימה לא נהיר, לא בהיר, לא צהיר, כמו שכן, הראשונים משתמשים במילים האלה. על דבר שהם חולקים עליו. דבר סתום. דבר סתום זה נקרא דבר לא ברור, לא נהיר, לא ברור, לא מובן. את מה הטומאה סותמת ואת מה הטהורה פותחת. הדברים ברורים, הדברים ברורים. הלשון בפסוק, אני אמית ואחיה, זה פסוק בשירת האזינו. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. מחצתי זה לשון הקאה, מה שנקרא מחץ, מכתו של עולם. מחצתי. אבל חז"ל דורשים את זה מלשון מחיצה. שוב, מחיצה זה נקרא דבר שסותם, מחלק. מחצתי, אותה מחיצה, כך כתוב, זה לשון חז"ל במדרש קהלת. אותה מחיצה שעשיתי בין עליונים ותחתונים, שהעליונים חיים וקיימים והתחתונים מתים. אותה מחיצה שעשיתי, אני מרפא אותה. מחצתי ואני ארפה, מחיצתי אני ארפה. כביכול בורא העולם מבטיח שהוא ירפא את המחיצה. המחיצה תתרפא. המחיצה נחשבת חולי. נחשבת יציאה מהסדר הנכון של החיים. והמחיצה חוצצת. כאן מונח, כאן תמון היסוד. המחיצה היא זאת שחוצצת בינינו ובין מקור החיים. בינינו ובין החיים עצמם, מקור, המקור כביכול, כי אימך מקור חיים. מקור. המחיצה שחוצצת בינינו ובין מקור החיים, זאת מחיצה שהיא ראשית כל חולי. וכביכול, כשכתוב אני אמית ואחיה, זה נעשה על ידי מחצתי ואני ארפה. זאת אומרת, אני אמית ואחיה על ידי שאת מחיצתי אני ארפה. אותה מחיצה, אני מרפא אותה. ממילא, כשהדבר הזה מתרפא, כשהמחיצה נרפאת, אז אין דבר חוצץ בינינו ובין מקור החיים. אז כך מקור החיים יכול להתחדש עלינו. כשמקור החיים, כשאנחנו מתחברים למקור החיים, אז אנחנו חיים. חיים באמת. עכשיו, הדבר ידוע, כך זה לשונם של הראשונים, כך כתוב ברש"י, כך כתוב גם בפיוט, הפיוט הגדול, כתוב בסידורים, הפיוט בפרשת פרה. כתוב שפרה אדומה מטהרת אבי אבות הטומאה. המילה אבי אבות הטומאה לא כתובה בחז"ל. אבל זה כתוב ברש"י, וזה כתוב גם בפיוט הזה של אחד מהקדמונים שחיו הרבה לפני רש"י. המוות הוא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה. היינו, הדבר שחוצץ בינינו ובין מקור החיים, זאת העובדה, העובדה שהחיים יודעים שימותו. החיים האלה הם חיים שנגזרה עליהם גזרת מיתה. וכל מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע. אין אפשרות. כל זמן שאנחנו פה, אנחנו חיים, אנחנו תולדותיו של אדם הראשון, נגזרה עלינו גזרת מיתה, והגזרה הזאת היא זאת שחוצצת בינינו ובין מקור החיים. זה נקרא מחיצתי. המחיצה הזאת, המוות הוא המחיצה שבינינו ובין מקור החיים. אנחנו חיים בינתיים. אבל מכיוון שאנחנו חיים בינתיים, והמוות הוא גזר דין שאין ממנו מנוס, מי גבר יחיה ולא יראה מוות, חלילה, כן. אין אפשרות להימלט, אין אפשרות. זה גזר דין על כל החיים. זאת המחיצה הגדולה שחוצצת בינינו ובין מקור החיים. היינו, החיים עצמם, כדי להבין קצת, כן, את המושג, בטבע הדברים. אז החיים זאת נביאה קבועה, נביאה שאינה פוסקת. מה שנקרא מעיין מים חיים, נביאה שהיא תמיד, תמיד ממשיכה, תמיד מתחדשת. הנביאה שהיא מתחדשת עושה את זה למים חיים. ללמדנו שהחיים ומעיין מים חיים אותה נביאה, זאת הנביאה של החיים. והנביאה של החיים היא תמיד מתחדשת. כבר אמרנו, אמרנו את זה כבר. חזרנו על זה כבר הרבה פעמים. כל מי שחי רק מפני שהוא חי ברגע הקודם, החיים האלה הם לא חיים. יש מחלוקת בגמרא אם מפרקסת הרי כחיה או מפרקסת היא לא כחיה. זאת אומרת, מי שכעת החיות כבר לא, כן, כבר אין לו נביאה של חיות, אלא שהוא זה עדיין פרקוס מהחיים הקודמים, אז זה מחלוקת בגמרא, היא מפרקסת, היא עדיין נקראת דבר חי, או שזה כבר לא חיים. זה כבר לא חיים. זה כבר לא נקרא חיים. אז כל דבר שחי, רק מפני שהוא חי רגע קודם, פסקה הנביאה. כשהנביאה פוסקת, הנביאה פוסקת, אז הדבר כבר לא חי. ומילא, הנביאה של החיים שהיא מתחדשת, שזה עצם המושג נביאה, זה נובע, זה ממשיך, זה נובע. הדבר חי כי הוא חי כעת, לא מפני שהוא חי קודם. אז זאת אומרת שהחיים זה דבר שהוא מתחדש בכל עת ובכל שעה, תמיד מחדש. הנביאה של החיים היא דבר שמתחדש. צריך היה להיות שהחיים, החיים צריכים לנצח את המוות. שכתוב בפסוק לא אמות כי אחיה, אז לפרש את הפסוק לא אמות כי בלשון אלא, היינו לא אמות אלא אחיה, זה נקרא שהפסוק אין לו שום טעם, הפסוק לא אומר כלום. לא אמות אלא אחיה, זה לא אלא, זה דעה. כי משמש בארבע לשונות, יש לשון אלא ויש לשון דה, שהרי. לא אמות כי אחיה, שהרי אחיה. זאת אומרת, האחיה מפקיע מהמר. היינו. בטבע הדברים צריך היה להיות, החיים צריכים לנצח את המוות ולא להפך. המוות לא יכול לפגוע בחיים, משום שהחיים זה דבר שעצם המושג זה התחדשות ונביאה של כל רגע מחדש. זאת אומרת, הדבר לא ממשיך וחי, אלא הדבר חוזר ונובע מחדש. החיים הם נביאה שאין מה שיפסיק אותה. אם הנביאה היא מתחדשת, אז היא ממשיכה ומתחדשת תמיד. כמו מעיין מים חיים, זה דבר שאי אפשר לסתום אותו, אי אפשר לסתום אותו, אי אפשר להפסיק אותו, זה דבר שהוא מתחדש תמיד. גזירת מיתה, אותה גזירה שנגזרה על העולם, זאת גזירה. גזירה. עד כאן. עד כאן. והמוות הוא כל מי שרוצה קצת להתבונן, כבר הזכרנו את זה במשך השנים, למה הקדוש ברוך הוא ברא בריאה כזאת שנקראת מלאך המוות? לשמה נבראה הבריאה הזאת? מלאך המוות יוצר משהו שנקרא מוות. הוא מביא לעולם משהו שנקרא מוות. למה צריך את זה? למה זה נחוץ? החיים, כל אחד מבין, כשמפסיקים את החיים, זה נפסק, זהו. כדי להפסיק לא צריך מלאך. מלאך פועל משהו, הוא מלאך שליח לעשות משהו. אבל להפסיק ממקור החיים, נפסק השפע, זה לא נעשה על ידי מלאך. לא המלאך משפיע, ולא על ידי השפע נפסק. השפע נפסק מהמקור. אם זה נפסק, אז ממילא אין יותר חיים. למה צריך מלאך? בגמרא כבר הזכרנו, אנחנו מזכירים תמיד, מזכירים את זה תמיד, יש הרבה טועים בזה. אבל בכל זאת, זה גמרא מפורשת. גם בעלי החיים מתים על ידי מלאך המוות. זה מפורש בגמרא, כתוב בגמרא, כן. הגמרא מפורסמת, גמרא בפרק המפקיד. כתוב בגמרא, פשבה ויצאת לאגם ומתה כדרכה. אז כתוב בגמרא, מלאך המוות מליהך מליהת. כך כתוב. אותו מלאך המוות שהמית את אותה פרה. מליהך מליהת. אם פרה מתה על ידי מלאך המוות, אין הבדל עקרוני בין פרה ליתוש. או לאיזה מין יצור זעיר ביותר, זה לא משנה, אין הבדל גדול, אין הבדל גדול. את מלאך המוות צריך לשלוח כדי להעמיד יתוש? מה זה? החיים נפסקים וגמרנו, החיים נגמרו. להתבונן, המושג החיים נפסקים זה מושג שסותר את עצמו. החיים נובעים, והם נובעים תמיד, הם לא נפסקים. יש דבר כזה שנקרא מוות, והוא קוטע, הוא פועל, הוא עושה משהו, הוא קוטע. אבל החיים לא נפסקים. אין מציאות כזאת, החיים לא יכולים להיפסק. החיים הם נביאה, ופירוש המושג נביאה זה דבר שמתחדש כל הזמן. בשם כך נוצר מלאך המוות, ואותו מלאך עושה את מה שהוא עושה. יש לשון בחזה, בגמרא. מה שנקרא, הוא מטפטף איזושהי טיפה של מלאך המוות. בכל אופן, הדבר הזה, יש משהו שנקרא מוות. ומלאך המוות הוא זה שהוא שליח להביא אותו. והמוות ממית כל חיים. כל חיים. כל חיים הוא ממית. מאז שנגזרה גזירת מיתה על כל החיים, אז מלאך המוות הוא זה שמביא את המוות לכל החיים. זה עצמו מוכיח שהחיים מצד עצמם הם היו צריכים החיים צריכים היו להתגבר על המוות. החיים כשלעצמם הם לא בני הפסקה. ההפסקה באה על ידי דבר שהוא מבחוץ, משהו שנקרא מוות. אותו מוות, אז התורה קוראת לו מחיצה. התורה קוראת לו מחיצתי. מחיצתי אני ארפה. אותה, כמו שהזכרנו את לשון חזר, אותה מחיצה שעשיתי בין העליונים שהם חיים וקיימים, לא נגזרה עליהם גזרת מיטה, ובין בינינו, אנחנו, פה, שעלינו כן נגזרה גזרת מיטה. אותה מחיצה שעשיתי, דהיינו, המחיצה שבינינו ובין מקור החיים. אותה מחיצה אני מרפא אותה. מרפא אותה זה הכוונה. יש כאן משהו שהוא חולי. הוא חולי, הוא דבר שהוא פוגע בחיים. פוגע. אבל החיים לא נפסקים. החיים כשלעצמם. כך. יש מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. בגמרא בחולין, בפרק כיסוי אדם. אם ידוע מה שכתוב בפסוק, מי ששוחט חיה או עוף חייב בכיסוי דם. דם שחיטה צריכים לחסות אותו באפר, כך כתוב, כיסה הוא באפר. יש מחלוקת של בית הלל ובית שמאי אם מכסים באפר שרופים. אפר. בתורה כתוב אפר. התורה קוראת אפר. התורה אומרת, הדבר שמכסים בו צריך להיות אפר. ההבדל שבין אפר לאפר, ההבדל, האפר הוא כולו עתיד. האפר זה דבר שזורעים בו והוא צומח. הוא מצמיח, זאת האדמה שמצמיחה, מוציאה, עושה פירות. זה אפר. אפר לא מצמיח. אפר, כשם שאפר הוא כולו עתיד, כך אפר הוא כולו עבר. אפר זה דבר שהיה פעם. היה פעם איזשהו דבר ונהיה אפר. נשרף ונהיה אפר. אפר זה דבר שמעולם לא היה שום דבר, אבל יש לו אפשרות להצמיח, יש לו אפשרות, יש לו עתיד. אפר לא, אפר זה לא אפר, ואפר זה לא אפר. המקום היחידי שמשם בית הלל לומדים שגם גם איפר נקרא אפר. זה מהפסוק, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. כך כתוב. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. אז לומדים מכאן בית הלל וכך ההלכה. התורה קוראת לאיפר, התורה קוראת אפר. זה תמוע מאוד. תמון. מאוד מאוד. אין, בפשטות, אין באפר שום תכונה של אפר. שום תכונה של אפר. אפר הוא קודם לכל. אפר הוא גם בר גיבול. מאפר, אפר אפשר לגבל, כמו שכביכול בורא העולם. כן? גיבל. את האדם, בורא העולם יצר. ויצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. וכך הוא גיבל אותו ועשה אותו לגוף שלם, ויפח ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי האדם לנפש חיה. איפר, כתוב בגמרא, לאו בר גיבול הוא. איפר הוא דבר שאי אפשר. לא, זה לא מתגבל, זה לא נילוש, זה לא הופך להיות משהו, זה לא מתחבר, זה אפר. וכמובן שזה לא מצמיח. שום דבר, זה לא פה. אבל זהו, התורה קוראת לזה אפר. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטא. אני רוצה קצת לבאר, והדברים, אנחנו מדברים פה על מושגי עיקר, מושגי יסוד, מושגים שהם, זה עצם חיינו. המושגים האלה הם מושגים שהם עיקרים גדולים. למה מצאנו בפרשה הזאת, ודווקא בפרשה הזאת, זה המקום היחידי, שהתורה אומרת את הדבר התמוה שבית הלל מוציאים מזה הלכה למעשה, בדין שזה באמת לא מובן. כן. באמת לא מובן. כיסוי אדם צריך להיות באפר. וכאן בתילל לומדים שכיסוי אדם יכול גם להיות באפר, משום שגם אפר התורה קוראת לו אפר. השגרה השטחית תופסת. אנחנו כולנו יודעים, יש עיקר מעיקרי התורה, שהקדוש ברוך הוא עתיד במהרה בימינו להחיות מתים יחיה כל ברוב חסדו. מתים יחיה כל ברוב חסדו. אני מאמין באמונה שלמה שתהיה תחיית המתים בעת שיעלה רצון מלפניו. תהיה תחיית המתים. המושג שלנו על תחיית המתים זה באיזה אופן אנחנו, הצד הטכני לא ברור לנו, לא ידוע, לא מובן. אנחנו לא יודעים איך זה יעשה, אבל מה שיהיה שם זה שאותם מתים יחזרו ויחיו, ומה הם יעשו? ימשיכו במקום שהפסיקו, או שיעשו תוכניות חדשות, מה הם יעשו? יש כאן טעות נוראה, טעות יסודית. אנחנו, אין לנו אלא את החיים שאנחנו חיינו. אלה הם החיים שלנו. רק אנחנו הפסדנו אותם כי נגזרה עלינו גזרת מיתה. וכל רגע שעבר מת, נגמר. הוא איננו, הוא לא קיים. האדם נברא כדי לחיות לעולם. וכשאדם חי לעולם, אז כל רגע שעובר הוא מתווסף, הוא מצטרף. אבל כבר קראנו לזה בשם, כן. זה לא מחל יקרנה. זה לא מחל יקרנה. היום, כשהאדם חי זמן מסוים, עד גבול מסוים, אז כל רגע שעובר זה מחל יקרנה. כל רגע שעובר, האדם גומר אותו, וזה לא יחזור. הרגע הבא מקרב אותו עד לסוף מה שנגזר עליו. זה מה שיש לו. אין לו יותר מזה. אין לו יותר מזה. כל רגע מת. כל רגע שעובר מת. הוא איננו. אבל האדם לא נברא כדי שכל רגע ורגע ימות, כי האדם לא נברא עם עונש מוות. האדם נברא כדי לחיות לעולם. אז כשרגע עובר, אז הרגע הזה מתווסף להמשך החיים. אבל המשך החיים הוא המשך. וחיים, חיים, חיים, חיים בלי הפסק, תמיד, לעולם. אין מוות. היינו, גם הרגע הזה לא מת. הוא לא מת, הוא לא עבר ומת, הרי הוא יחיה לעולם. גזירת מיטה היא על כל אותם רגעים שמתו, הם יחזרו ויחיו. כל הרגעים שמתו יחזרו ויחיו. יותר מזה אין לנו. אלו החיים. רק החיים האלה הם יהיו חיים שאין עליהם גזירת מיטה. אז הם ימשיכו לעולם. אבל זה לא. אנחנו מבינים פשוט שיחיו את המתים, זה בערך כמו שמעוררים מישהו בבוקר. בסוף הוא קם, כן, והולך ועושה מה שהוא עושה, אני יודע, מה שהוא רוצה. אז כך בערך נראית בעינינו תחיית המתים. זה לא נכון, זה הבל. זה הבל. תחיית המתים זה מה שמת חוזר וחי. חוזר וחי. כדי כשזה חוזר וחי, אז זה לא ייפסק לעולם. אז החיים האלה הם חיים שהם חיים בלי מוות. אז הם נובעים הלאה, נובעים יותר ויותר ויותר, תמיד. אבל אנחנו חוזרים לכל מה שחיינו. אין לנו משהו אחר. אלו הם החיים שנגזרו עלינו. רק הם נגזרו עלינו עם גזירת מיטה, ולכן החיים האלה הם חיים שאנחנו חיים אותם ומתים אותם, חיים אותם ומתים אותם, כל רגע ורגע, כל רגע ורגע. אנחנו עוברים תהליך של מוות, 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 מוות. כל רגע שעובר, מת. משום שיש גזירת מיטה. אילו לא הייתה גזירת מיטה, אז כל רגע שעובר היה רגע שהוא מתווסף לחיים. החיים שחיינו אותם הם אפר, הם אפר, ובתחיית המתים הם יחזרו להיות אפר. הם מקבלים עתיד, הם מקבלים המשך, הם יצמיחו. באופן שהפרשה הזאת, הפרשה הזאת בתורה, שהיא פרשת פרה אדומה. פרשת פרה אדומה היא הפרשה של הטהרה מטומאת מת. וכאן צריך להבין, כשם שהמוות הוא אבי אבות כל טומאה, כל סתימה שסותמת, אוטמת, מטמטמת, לא נותנת לראות, לא נותנת להתחבר, חיבור של קשר, היא לא נותנת, היא חוצצת, זה המוות. המוות הוא זה שחוצץ בינינו ובין מקור החיים. אנחנו חיים את חיינו, אבל חיינו לא מחוברים חיבור של אמת למקור החיים. החיים האלה הם חיים שיש להם את מחיצת המוות. המוות חוצץ בינינו ובין מקור החיים. אחרי שהמחיצה הזאת תתרפא ולא תהיה מחיצה בינינו ובין מקור החיים, אז החיים האלה שהם הפכו להיות אפר. הפכו להיות אפר. כל רגע נגמר. כל רגע הפך להיות אפר. זאת אומרת, כל רגע הפך להיות עבר ואין לו עתיד. כל הרגעים האלה שהפכו להיות אפר, יחזרו ויהיו עפר. זה הגילוי. צריך להבין, כשם שהמוות הוא אבי אבות הטומאה, כך פרשת פרה היא אבי אבות הטהרה. פרשת פרה, אותה פרשה שהיא מטהרת מטומאת מת. מטהרת מטומאת מת, זה הכוונה. היא מסלקת את המחיצה שבינינו ובין מקור החיים, המוות. היא מחברת אותנו, כשהיא מחברת אותנו למקור החיים, אז היא מחברת אותנו לאותו מקור שהוא מחובר לחיים שהם מעבר למוות, החיים שגוברים על המוות, החיים שהם עליהם נאמר לא אמות כי אחיה. פרשת פרה, פרשת פרה, הפרשה, היינו אותם דברי תורה שהם דברי התורה של הטהרה מטומאת מת. אלו דברים ש כל מה שנאמר על הפרשה הזאת, פרשה ש אין טעמיה הידועים, זאת פרשה חוקה, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. זה דבר בלי טעם. אין לנו בזה שום טעימת טעם. אין לנו שום טעימת טעם. אין לנו שום טעימת טעם במה שנקרא, כן, טעימת טעם. אנחנו לא טועמים טעם של אפר באפר. אין לנו טעימת טעם כזאת. אין לנו, אנחנו לא מסוגלים להבין איך נהיה מאפר, איך נהיה אפר, איך פתאום אפר מצמיח. זה החידוש, זאת הפרשה הזאת. בחזל כתוב, הגמרא, זה גמרא מפורשת, שלמה המלך כשהוא הגיע לפרשת פרה, אז הוא אמר, אמרתי איך כמה. היה נראה לו לשלמה המלך שהיה החכם מכל אדם, הבין, ידע היטב בכל טעמי תורה. כל טעמי תורה היו גלויים לפניו. כביכול בורא העולם נתן לו לב חכם להבין עומק של דברי תורה, וכל טעמי תורה היו גלויים לפניו. עד כדי שהיה נראה לו שבתוך שהוא כל כך מבין את טעמי תורה, אז הוא יכול היה גם כאילו לעבור על דין. אני הרבה ולא אסור. אני הרבה ולא אסור. כי אני הרי יודע את הטעם. אני יודע את הטעם. אני יודע למה אסור להרבות. ואני יודע שאני מסוגל. אני הרבה ולא אסור. התורה אסרה את לא ירבה לו נשים, רק כדי שלא יסור לבבו. לבבי שלי לא יסור. ובזה הוא טעה. אבל הדברים היו ברורים לו עד כדי שהוא יכול היה להורות הלכה לעצמו, לעבור להדיה על דברי תורה. משום שכשדברי תורה נאמרו עם טעם, אז מי שמבין את הטעם על בוריו היטב, אז הוא יכול לפסוק שבמקום שהטעם לא חל, במקום שהטעם לא תופס, אז האיסור בטל. את זה יכול רק מי שיודע את הדברים על בוריה. מי שיודע אותם, הם גלויים לפניו עד הסוף. זה ברור, שלמה המלך לא חשוד חלילה לעבור על דברי תורה בחלילה בזדון, על דברים מפורשים בכתוב. אבל למי שהטעמים גלויים בפניו והתורה נתנה טעם, אז התורה אסרה את זה משום הטעם. את הדבר הזה הוא לא הבין. יש כאן דבר אחד שהוא לא הבין. כשהתורה אסרה את זה משום הטעם, אז התורה לא הוציאה מן הכלל אף אחד. והיא אמרה שהטעם נמצא תמיד. את זה הוא לא הבין. אבל הפירוש, את הטעם הוא הבין על בוריו. הידיעה הזאת הייתה חסרה לו. לא ירבה לו נשים. חזל מספרים, הגמרא, היה מסע ומתן, היוד של ירבה באה ונשתתחה כביכול לפני בורא העולם. ואמרה, שלמה המלך מבטל אותי, מפקיע אותי, הוא כאילו מוחק אותי מהתורה. בתורה כתוב לא ירבה. ביות של ירבה כתוב כל מי שרוצה להרבות עובר בלעם. שלמה המלך אומר שהוא יכול כן להרבות. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יבטלו שלמה ואלף כמותו. וממך לא ייגרע אפילו קוץ. גם קוצו של יהוד לא ייגרע. מבינים? היוד של ירבה אומר שאין כזה עתיד. אין אפשרות שמעשה כזה יעשה. זה לא שייך. זה לא שייך. זה כנגד דין התורה. וכששלמה המלך מבטל את זה, כן לוקח, זאת אומרת, הוא יוצר מציאות כזאת של ירבה, היוד זה מה שפועל, שהפעולה הזאת, היוד אומרת שהפעולה הזאת היא כאילו פעולה עתידית כזאת, לא תיתכן. לגשת לעשות פעולה כזאת, כן, ליצור כזה עתיד, לא ייתכן. אין אפשרות ליצור כזה עתיד. שלמה המלך כן יצר כזה עתיד. והוא עושה את זה כאילו מתוך דין התורה. אז היוד באה ונשתתחה כביכול לפני בורא העולם ואמרה, מישהו מחק אותי, מישהו מחק אותי, מישהו הפקיע. שלמה ידע את כל טעמי התורה, אבל את הטעם, הטעם של פרשת פרה אדומה, זאת אומרת, את הטעם, שוב להבין, את הטעם, איך ייתכן שמאפר יהיה אפר, איך ייתכן? מדבר שעבר ואיננו נשרף, איך ייתכן שזה יהיה אפר? זה יצמיח דברים חדשים. מתוך זה, מתוך האפר, יצמחו חיים חדשים. איך זה ייתכן? אין אפשרות כזו. התורה אומרת, זה נכון. אבל אמרתי איך כמה זה הכוונה, להבין טעמו של דבר. להבין תפיסת מהות. איך זה? והיא רחוקה ממנו. אי אפשר. אני חוזר. אמרנו, כשם שהמוות עצמו הוא אבי המת, המת, הוא אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה זה אדם מת, וכל הטומאות כולם הן תולדות של מוות. כל הטומאות כולם, הן כולם תולדות של מוות. שוב, אני מדבר על טומאות מהתורה. כן. מה שחזל גזרו, טומאה, על כתבי הקודש שמטמאים את הידיים, זה לא תולדה של מוות. זאת כמובן טומאה אחרת. זה גזירה בפני עצמה, גזירה ש... אבל כל הטומאות כולם, הם כולם תולדות. הם כולם, כשכתוב, המת, אדם מת, הוא אבי אבות הטומאה. זה המוות. זה אבי אבות המחיצה, אבי אבות הסתימה, אבי אבות הטמטום שבני אדם לא תופסים, לא מתברר להם, הם לא חיים את הקשר עם מקור החיים. אבי אבות הטומאה. אבי אבות הטומאה, הכוונה, כל הטומאות הם בנים ונכדים ונינים של הטומאה הזאת. זאת הטומאה. כשם שזאת היא הטומאה שהיא אבי אבות הטומאה, ככה טהרה מהטומאה הזאת היא אבי אבות הטהרה. אבי אבות הטהרה זה הכוונה. איך אנחנו יכולים לחבר את חיינו שלנו פה, שהם
המשך אחד של אפר, 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 אפר. עוד רגע נשרף, גם הוא נהיה אפר, ועוד רגע נשרף, וגם הוא נהיה אפר. עד שאנחנו עוברים, ומאחרינו הכל אפר. הכל אפר, הכל נשרף. הכל כבר לא קיים, כבר איננו. וכל זה חוזר וחי, חוזר ומצמיח חיים חדשים. איך? איך? זה אבי אבות הטהרה. אבי אבות הטהרה זה הכוונה. אבי אבות ביטול המחיצה. זה מה שאנחנו מובטחים. זה מה שאנחנו מובטחים. אנחנו מובטחים. הסכמנו את מה שאנחנו אומרים בסוף הסדר. איך אנחנו מסיימים את הסדר? ואתה, הקדוש ברוך הוא, ושחט למלאך המוות. ששחט את השוחט. ששחט את הבהמה. שקיצור וקיצור. כביכול, בורא העולם ימית את מלאך המוות. המוות הוא דבר שצריך להמית אותו. להמית אותו. כשממיתים אותו, אז הוא איננו. החיים, החיים ממילא ימשיך. כשהמוות איננו, כשהמחיצה הזאת לא קיימת, כשהמחיצה לא קיימת, אז נאמר בכל אחד ואחד מאיתנו, לא אמות כי אחיה, לא אמות משום שאחיה, שהרי אחיה. אז ממילא לא אמות. החיים הם נביאה, כמו שאמרנו, נביאה, נביאה שהיא מתמדת כל הזמן, כל הזמן, היא תמיד נובעת מחדש. הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה משהו, זאת מתנה נפלאה. מתנה נפלאה, מתנה שצריך להתבוננו חסדי השם. את המתנה הנפלאה שבורא העולם נתן לנו. בורא העולם נתן לנו את הטהרה מטומאת מת על ידי קורבן. פרה אדומה זה קורבן, מקריבים קורבן. והגמרא אומרת, חטאת קריא רחמנא. חטאת קריא רחמנא. זה קורבן שיש לו את כל דיני קורבן. הקורבן מרצה, הקורבן חל, והקורבן גם נפסל במחשבת פסול. אפשר לפגל חטאת. חטאת זה קורבן שנעשה בחוץ. עושים את זה בהר הזיתים, בהר המשחה, באיזה מקום שוב. המתים חייבים כולם לקום כדי שאפשר יהיה לעשות פרה אדומה. והמקום, המקום של שחיטת הפרה אדומה הוא בהר הזיתים. זה מקום ששם קבורים בני אדם, שהם מטמאים בטומאת מת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הטהרה הזאת בצורה של קורבן. קורבן. עכשיו להבין, רק בקורבן קיים הכלל של ונשלמה פרים שפתינו. כל מי שעוסק בתורת ציצית לא מקיים מצוות ציצית. כל מי שעוסק בתורת תפילין לא מקיים מצוות תפילין. כל מי שעוסק בתורת חטאת מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב חטאת. כל מי שעוסק בתורת עולה מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב עולה.
כמובן, בזמן שאי אפשר לקיים את הדבר הזה, זה לא ייתכן. אין לנו אפשרות. כשאין לנו אפשרות, אז על זה נאמר ונשלמה פרים שפתנו. למי שרוצה משהו להבין, הקורבן לא מחפר משום המצווה שבו, אלא הקורבן מחפר משום שזאת מציאות מחפרת. אותם דברי תורה של פרשת חטאת, כשהם מתקיימים, זה מחפר. אותם דברי תורה של פרשת עולה פועלים את מה שעולה פועלת. כך עולה, כך חטאת, כך שלמים, כך אשר, כך מנחה, כך קורבן תודה. זאת התורה, לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם ולמילואים ולזבח השלמים. כמו שכתוב. זה פרשת השבוע שקראנו. הפעולה של הקורבן לא נעשית משום קיום המצווה של הקורבן. קיום המצווה של הקורבן הוא לא מעלה ולא מוריד במקרה הזה. זה מצווה, זה דבר בפני עצמו. אבל העובדה שהקורבן מרצה, והעובדה שהקורבן מחפר, היא לא בגלל קיום המצווה, אלא בגלל הקרבת הקורבן. דהיינו המימוש של אותם דברי תורה. כשאין אפשרות אחרת, כשדברי התורה צריכים להתקיים, אז כשמממשים אותם, אז דברי התורה מתקיימים והם פועלים את מה שהם צריכים לפעול. כשאין אפשרות לממש את דברי התורה האלה, אז המימוש שלהם הוא בעצם הלימוד. לכן נשלמה פרים שפתיהם. הדבר הזה לא קיים בשום מצווה מכל המצוות. כי כולם הם מצוות. וכל מה שאנחנו לא מקיימים את המצווה לא עשינו כלום. הקורבן הוא קורבן לא משום המצווה שבדבר, מקיימים גם מצווה, נכון? אבל לא זה מה שעושה את הקורבן לקורבן, ולא זה מה שגורם לקורבן להיות מחפר, להיות מרצה. זה הקורבן. פרשת פרה אדומה זאת פרשת קורבן. זה קורבן. על קורבן נאמר דין ונשלמה פרים שפתיהם. הפרשה מרצה. הפרשה פועלת את מה שהקורבן צריך היה לפעול. כל מי שעוסק בפרשה הזאת, מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב. כאילו הקריב זה הכוונה כאילו שהוא עשה פרת חטא. כשכלל ישראל קורא פרשת חטאת, הפרשה הזאת היא אבי אבות הטהרה בכלל ישראל. עכשיו נסכם. אני חוזר לדברי רש"י. רש"י מביא מהירושלמי. בדין היה שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. כי פרה אדומה בפועל נשחטה אחרי ראש חודש. ולמה פרה קודמת? לפי שהיא טהרתן של ישראל. אמרנו, היא טהרתן של ישראל, לא מתכוונים אל הפרה, אלא מתכוונים אל הפרשה. הפרשה שאנחנו קוראים היא טהרתן של ישראל. והפרשה צריכה להיות קודמת לחודש. זה ברור. אדם יכול לחדש את חייו אם הוא יכול להתחבר למקור החיים. כשאדם מתחבר למקור החיים, משם הוא יכול להמשיך על עצמו חידוש של חיים. לכן הפרשה הזאת קודמת לפרשת החודש. וזה לא קשור מתי שחטו את הפרה, אנחנו לא מדברים על הפרה, אין לנו אותה במקור החוק.
את הפרה אין לנו. כתוב, להלכה נפסק. נפסק להלכה. הרמב"ם מביא את זה להלכה, זה כתוב בתוספתא במסכת פרה. 9 פרות נעשו בעולם. והעשירית, כתוב ברמב"ם, יעשה מלך המשיח. מהירה יגלה. אמן כן יהי רצון. ככה הרמב"ם מסיים, זה לשונו של הרמב"ם. העשירית יעשה המלך המשיח. אבל אנחנו, כל זמן שאין לנו את זה, אנחנו יכולים רק ונשלמה פרים שפתינו. אנחנו יכולים רק, אך ורק, אין לנו יותר מזה. אנחנו יכולים רק לקיים ונשלמה פרים שפתינו. וכשאנחנו מקיימים ונשלמה פרים שפתינו, כך אנחנו מתחברים לאותם דברי תורה שהם מחברים אותנו למקור החיים. אלו דברי תורה שהמימוש שלהם, המימוש שלהם בפרת חטאת עצמה, המימוש שלהם הוא הטהרה מטומאת מת. נשלמה פרים שפתינו, כשאנחנו קוראים את הפרשה, הפרשה הזאת היא אבי אבות טהרתן של ישראל. זה מה שרצינו לבאר. בפסוק כתוב, כל מה שדיברנו, בפסוק כתוב, לב טהור ברא לי אלוקים. זה חלק אחד. ואחרי זה, ורוח נכון חדש בקרבי. זאת פרשת פרה וזאת פרשת החודש. לב טהור ברא לי אלוקים. ורוח נכון חדש בקרבי. למי שיש לו לב טהור, לב טהור. טהור. טהור זה הכוונה, שהוא טהור ומחובר לב ממנו תוצאות חיים. כשהלב מחובר למקור החיים, אז יש אפשרות של ורוח נכון חדש בקרבי. יהי רצון שזה יתקיים בנו.